שלום חבר'ה, אנחנו סיימנו קופטט המצווחת לגריסין. למדנו את זה? לכאן הגענו.
העדשים סיימנו,
אז אנחנו בשליש השלישי. בסדר, המצווחת לגריסין. אז אמרנו שהיא עומדת, אותה התפיסה, אותה אישה שמגלה את אותה תפיסה, עומדת בפני קדרה שיש בה גריסין וצווחת. צורחת, צועקת. אומר הרב, אנחנו בעמוד 132, העמודה השמאלית, הפסקה השנייה. הוא כשם שממעטת היא את הדמות הנפשית. לכאן הגענו. יש את זה? בסדר? הוא כשם שממעטת היא את הדמות הנפשית, כל הסתפקות של ילדות וקטנות, אף על פי שיש בגרעין ההוא, מה שעתיד להופיע לטובה במלוא הגידול הנכון, כך היא התכונה הילדותית לשוב למעמד היותר פראי. כשהאדם לא ידע מכל מכשירי החיים, ואוכלו היה רק גרעיני הזרעים כמו שהם, אשר אין לשער אופני ההתפעלות והתפרצות ההכרזה הצווחנית, אשר יצא ממנו בעת אשר מצא ידו בפעם הראשונה, לרסק את הגרעין לחלקים, לעשות גריסין מגרגירי הפול או החיטה. ודרכי האמורי הם שומרי נשף, להחזיר אחורנית את האדם לימי התוהו, בין בתכונותיו הנפשיות, בין באורחות חייו החיצוניים, ועל פיהם גם כן בדעותיו האליליות וגסות נטיות אהבותיו הבהמיות, אשר לזה המצווחת לגריסין, הרי זה משום דרכי האמורי. כמו שאמרנו, שלושת החלקים כאן קשורים זה לזה. אז אמרנו שהמכנה המשותף בין שלושת החלקים זה איזושהי תפיסה ילדותית שלא מתייחסת אל המציאות בצורה בוגרת, בצורה נכונה. ואז ממילא אין הפרדה בין גדול לקטן, או יותר נכון, בין תיקון של דבר גדול לתיקון של דבר קטן. זאת הדוגמה הראשונה שהיא מרכזת לקוטח. האפשרות השנייה זה אין יחס נכון, פרופורציות נכונות, בין ביטויים חיצוניים שקשורים לדבר הקיצוני ביותר בעולם, שהוא המוות, לבין הערך הפנימי של הדבר, אלא תפיסה חיצונית של המאורה, בחינה המשתקת לעדשים, והבחינה השלישית זה המצווחת לגריסין. אולי איזושהי הקדמה קצרה, שהזכרנו אותה בהזדמנות אחרת, אבל פה גם כדי אולי להזכיר אותה. אנחנו אומרים, בחצוצרות וכל שופר, הרי הוא לפני המלך השם. אומר הרב בממרי ראייה, מה המשמעות שאנחנו צריכים להריע לפני הקדוש ברוך הוא, גם בחצוצרה וגם בשופר? אומר הרב, זה פרט שבא ללמד על הכלל. דהיינו, הקול המוזיקלי הטבעי שהקדוש ברוך הוא ברא, בא לידי ביטוי בשופר. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא לעיל קרניים, לכבש קרניים, לפרה, לפר קרניים, ואנחנו, אם אפשר לומר, נושפים אוויר בתוך החלל של הקרן, ויוצא קול. הקול הזה הוא קול טבעי. נקרא לזה, המוזיקה האלוקית שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, מופיעה דרך קול השופר. נכון? ואיתו אני יכול לשחק, טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו, ועוד כמה משחקים. אבל הקדוש ברוך הוא ברא גם עוד משהו. הקדוש ברוך הוא ברא חומרי גלם, ועם חומרי הגלם האלה שהוא ברא, האדם יכול ומחויב להרכיב כל מיני הרכבות, מה שהרב קורא באורות התורה מלאכותיות, והרכבות המלאכותיות האלה יוצרות כל חדש בעולם. אלה כלי הנגינה שאנחנו מכירים, מבחינת חצוצרה. חצוצרה זה בעצם היכולת של האדם, המחויבות של האדם, לקחת חומרי גלם שנבראו בצורה גולמית, ליצור ביניהם איזושהי הרכבה, והרכבה הזאת מוציאה כל חדש. עכשיו, כמובן, התורה שמה קו עד איפה האדם יכול להרכיב בין חומרי גלם שנבראו כפי שהם נבראו. הקו, כמו שאמרנו הרבה פעמים, נלחות כליים. כלי בהמה, כלי הקרם, כלי הבגד וכו'. כלומר, יש כל מיני סוגים של הרכבות שהתורה אומרת עד לכאן. את זה אני רוצה שתשאיר באופן טבעי, אל תתערב. אבל מצד שני, הקדוש ברוך הוא כן מצפה שכל מה שהוא לא עובר על איסור כליים, שהאדם ייקח את חומרי הגלם שבמציאות וישתמש בהם. ניקח דוגמה פשוטה. הקדוש ברוך הוא מצפה שאם אנחנו צריכים שולחן בעולם, אנחנו נלך ליער, נכרות עצים בצורה הנכונה, בעובי הנכון, בזוויות הנכונות, נשאף אותם, נצבע אותם, והנה בסוף יהיה לנו שולחן. הנה הוא שולחן. שולחן. הוא לא מצפה שאם אני רוצה ללמוד משהו או לשים חפץ על משהו, אני אלך ליער, אחתוך את העץ וישים אותו על החלק הקרות של העץ. לא, הוא מצפה שאני אקח את, את העצים, אביא אותם לנגריה, אסדר אותם בצורה נכונה, עד שבסוף יהיה שולחן. אז אם כן, הקדוש ברוך הוא רוצה שנריע לו, שנקדש את שמו, בשני אופנים. גם באופן טבעי, כפי שהוא ברא את העולם, שהוא בחינת שופר, וגם באופן מלאכותי, על ידי יצירת האדם, שהכישרונות שהקדוש ברוך הוא שם באדם, אמורים להוציא לפועל איזה מציאות יותר משתבחת, יותר מפותחת. שזה בחינת בחצוצרות. כאן יש סכנה גדולה. מה הסכנה? שמרוב שאדם עוסק בחצוצרות, שוכח את השופר. כלומר, שמרוב שאדם עסוק בפיתוח העולם הטכני החיצוני, הוא שוכח את המקור האלוקי. לכן, בחצוצרות וכל שופר, הריעו לפני המלך השם. אנחנו צריכים להריע לפני הקדוש ברוך הוא בשניים. גם בקול הטבעי שהוא ברא, וגם בקול המלאכותי שהוא תוצאה של השכל והכישרון שהקדוש ברוך הוא שם באדם, לקחת את אותם חומרי הגלם הטבעיים ולהוציא מהם דבר יותר מפותח. לא, אנחנו לא נתקעים בשופר, אבל מצד שני גם לא מתמכרים לחצוצרה. זה דבר עקרוני מאוד הדבר הזה. כלומר, אנחנו נוגעים אולי עכשיו בקטע מוזיקלי-טכני, כן? אבל זה לא המוזיקה פה. מה שהרב קורא, יש יהדות טבעית ויש יהדות, הוא קורא לזה טכנולוגית. כל הפיתוח של עולם הטכנולוגי שבו אנחנו חיים, הוא רצון השם. אלא מה? צריך לתת לזה את האופי, את הטבע, את התכונה, את המטרה, את המגמות של השופר. לכן אסור לנו להשאיר את האדם בצורה בוסרית. את העולם, סליחה, בצורה בוסרית. אנחנו צריכים להוציא מהבוסריות הזאת דברים חדשים. הנה, מה יותר מהאינטרנט של מכון מאיר? בבקשה. שאלה טובה. נכון. אז שאלה טובה. למה חצוצרה קודמת לשופר? טוב, אני שאלתי את השאלה הזאת, האמת, כבר מזמן, לעצמי. התשובה שאני הסברתי לעצמי היא שנכון שצריך להגיע מתוך השופר אל החצוצרה, אבל יכול להיות שאם הנביא, דוד המלך, היה מקדים את השופר, היינו נתקעים בשופר. כמו פה בדיוק. יכול להיות שאנו נתקעים בגרעינים, ולא היינו מגיעים לגריסים. אז יכול להיות שהתורה, יכול להיות שהתורה אומרת לנו, פרו ורבו. מה המצווה הראשונה בתורה? לפי חלק מהפוסקים. פרו ורבו. אומנם זה נאמר לאדם הראשון, יש מחלוקת האם המצווה היא באדם או בנוח וכו'. המצווה הראשונה היא תתקדם הלאה, תפתח. זאת המצווה הראשונה. אל תעצור באותו מקום. דרך אגב, יש מאמר חשוב בממרי אריה גם במקום אחר, לגבי הסוגיה של העומר, של חדש אסור מן התורה. שם הרב מדבר בדיוק על זה, שאצל אומות העולם, בגלל שאין את האלוהי הנצחי המוחלט, שהוא בחינת השופר, אז הם כל הזמן עסוקים בחידוש. אז כל הזמן מחפשים איך כביכול החצוצרה תשלים משהו שאין בי. אבל הם שוכחים את השופר. לכן אצל אומות העולם מה שממלא להם את החיים זה כל הזמן החידושים. בעולם כמו שלנו לא צריך להסביר את זה. זה הטכנולוגיה המתקדמת. במה האדם מעריך את עצמו, במה הוא בא לידי ביטוי? שהוא נוסע באוטו חדש, שיש לו מערכת סטריאו חדשה, שיש לו מחשב עם אפשרויות משוכללות ופלאפון חדש. בזה האדם כביכול מתקדם. אבל לפעמים זה לא נובע מהשופר. אצל אומות העולם זה לא נובע מהשופר. אצלנו זה אמור לנבוע מהשופר, אבל לא להתעקע בשופר. זו נקודה מאוד חשובה, הנקודה הזאת. מה? זה כפירה. זה כפירה, הדבר. כמובן, בגבולות הגזרה הנכונים. מאמרי הראייה. מישהו מזהה על השולחן מאמרי ראייה? אולי אני השם שלקחתי ולא החזרתי. לא משנה, בסדר. תסתכלו, יש שם שני מאמרים. אחד על העומר ואחד על... יש, יופי. מאמר אחד קשור לראש השנה, זה כל השופר, זה החצוצרות וכל השופר. מי שרוצה לכתוב מקור, זה בממרי ראייה, עמוד 146-147. השופר והחצוצרות, שבעצם הרקע, הוא שבמקדש לא היו רק מרעים בשופר, אלא היו מרעים בחצוצרות ובשופר. יש ימים, זמנים, שבהם שופר מאריך וחצוצרות מקצרות, ויש ימים שבהם חצוצרה מאריכה ושופר מקצר. כלומר, הרעה, התרועה בבית המקדש, הייתה לא רק על ידי השופר, אלא גם על ידי החצוצרות. שופר וחצוצרה. אז אנחנו היום בראש שנה רק בשופר, אבל בזמן שהמקדש קיים זה לא ככה, זה גם על ידי חצוצרה. אז הרב כאן מדבר על זה, מה העניין של השופר והחצוצרה. אולי נקרא כמה שורות. הננו עומדים כולנו, כל קהל ישראל בארץ ובגולה, לשמוע את כל השופר. ביום הזיכרון, יום ראש השנה, זיכרון הוא לכם, ביום הזיכרון הבא עלינו לטובה. זיכרון תרועה, יום תרועה. אומנם משתוקקים אנחנו גם כן לשמוע את השופר, גם כן לשמוע עם השופר את קולן של החצוצרות. תראו איזה ביטוי נפלא. מקסים אותנו הציור הקדוש של השופר האידיאלי, המפואר בידורו, שפיו מצופה זהב, ושתי חצוצרות מן הצדדים. שופר מאריך וחצוצרות מקצרות, שמצוות היום בשופר. אנחנו מוקסמים מהרעיון הזה, מהאידאה הזאת. זה לא שזה יפה ברובד הטכני, שיש כאן שופר באמצע וחצוצרות מהצדדים, או ברובד המוזיקלי, שזה יותר מפותח, יש שם יש כאן איזה הרמוניה מוזיקלית. מוקסמים בנו בגלל מה שאמרנו מקודם. מקסים אותנו הציור הקדוש של השופר האידיאלי. השופר האידיאלי זה לא רק שופר, זה שופר וחצוצרה. אני מדלג כמה שורות, אני מגיע לנקודה שאנחנו מדברים עליה כאן. אמנם, ההפגנה הנשמתית, אנחנו צריכים להפגין כלפי חוץ, לגלות כלפי חוץ את הנשמה שלנו. אמנם ההפגנה הנשמתית הרי כפולה היא, שהרי אנחנו חיים בתוך הטבע המקיף אותנו בחוקיו, והננו מצווים להתהלך עמהם, לא להתנגד לטבע, ולפעול עם הטבע, כפי שהטבע. בקשר קדושת התורה והמצווה את חוקותיו תשמעו, חוקים שחקקתי משמיים וארץ. אמנם, אנחנו לא חיים רק בתוך הטבע, כפי שהוא, אלא איננו גם כן מאוגדים עם כל המעשים אשר רוח האדם הולך ומחדש אותם, עם כל הטכניקה כולה וכל הסתעפויותיה. רוח האדם צריכה לחדש, לא רק להסתפק בטבע כפי שהוא. או אז לכן אמנם איננו גם כן מאוגדים עם כל המעשים אשר רוח האדם הולך ומחדש אותם. יש מעשים שרוח האדם מחדש. רוחו, מוטיבציה שלו, השכל שלו, האמצעים החומריים שלו. וכשם שאנו מתהלכים עם חוקי הטבע בהתאמה לדבר השם ואור תורתו, כן אנו מתהלכים עם חוקי הטכניקה. וחייבים אנו ללכת בהם גם כן בהתאמה עם חוקי התורה ויפה תורה. לא להיתקע בטבע, אלא לפתח את הטבע לטכניקה, אבל גם הטכניקה הזאת צריכה להיות חייבת, להיות תואמת לאותו הטבע המקורי. ונמצא שיש לנו יהדות טבעית ויהדות טכנית. שתי יהדויות. היהדות הטבעית מובעת היא בתקיעת השופר הכלי הטבעי, אמנם היהדות הטכנית היא מובעת בתקיעת החצוצרות, כלי המעשה או כלי המעשה המתוקן במפעלו של האדם, באומנותו הטכנית. ומה המטרה של החיים, מה המטרה של העולם? השאיפה האמיצה שלנו היא להרים קרן בשני חלקי היהדות הללו, הטבעית והטכנית, וליצור ביניהם התאמה והשלמה. אבל כדי להתאים התאמה גמורה לחיינו, את כל המשאלים הטבעיים והטכניים יחד, על פי התורה והמצווה, איננו יכולים להוציא לפועל דווקא כשנבוא לחיינו הכללים השלמיים, שהסימן לזה הוא כשנזכה לשוב אל נווה קודשנו, בכל עודו והדרו. דווקא שם ישראל חוזר לארץ ישראל, ואז כל כוחות החיים מתנערים, גם כוחות היצירה המעשיים, ואז מלא, השיא של זה מופיע בבית המקדש. עוד משפט אחד, אמת הדבר, שהיד הרשעה, הגלות, יכולה היא להשתלח ביהדות הטכנית. וביהדות הטכנית ובגלות אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות שהלכה בלבד. בגלות רק כל שופר, אין חצוצרה. כי שם בגלות אנחנו לא יכולים לגלות החצוצרה. כי ברגע שנתעסק עם החצוצרה, נשכח את השופר. ברגע שנתעסק עם כל הופעות החיים הטבעיות, אם זה בשכל או בטכנולוגיה וכדומה, התורחת ושלום, תשכח מאיתנו כפי שצרנו הרב ההיסטוריה הוכיחה. לכן עוד החצוצרות נלקח ממנו לשעה, נלקח מאיתנו בזמן הגלות. אבל הכל יודעים שהטכניקה כולה רק על הטבע האיתן היא מיוסדת. על הטבע האלוקי התורני שלנו. והיהדות הטבעית שלנו אין שום יד של צר יכולה לשוברה. לכן, בזה איננו החסינים והעזים שבאומות, ולעולמים נשאר בידינו השופר. לכן גם בגלות, בכל שופר אנחנו מרים, כי זה הטבע המקורי. אבל ככל שאנחנו חוזרים לארצנו, גאולתנו מתקדמת בדרך למקדש, ולקולו איננו מתעודדים, לקולו של השופר איננו מתעודדים, ובטוחים בשאיפתנו המנצחת שבמהרה ישובו לנו גם החצוצרות. ובשלב הראשון, אם זה מה שאתה רוצה לשאול, החצוצרות מופיעות בצורה מזויפת, הפוכה לגמרי מכל המגמה שלה. והיהדות הטכנית תופיע עלינו בקרוב בכלי תפארתה, והיא תפאר גם כן את היהדות הטבעית שלנו, שנוטלו ממנה הודה והדרה בתגרת יד האויב אשר עירה בקודש. ובחצוצרות וכל שופר נריע לפני המלך השם בבית נכון ונישא. ואז נלמד את עצמנו ואת כל העולם את החיבור הפנימי הזה, המופלא הזה. טוב, האמת שרק בשביל זה היה שווה להיפגש היום. למדנו משהו. נפלא. בית המקדש הוא המקום שבו מתגלה האלוהי והטבעי. עשרה קבין של יופי ירדו לעולם. נכון? מה אמר שלמה המלך? שקר אכן והבל היופי. אם כן אכן, הוא משהו לפחות, שקר. כל שקר שאין בהתחלת אמת, אין לו אחיזה. היופי הוא הבל. שקר אכן והבל היופי. אז היופי הוא הבל ממש. נכון, אבל עשרה קבין של יופי ירדו לעולם, תשענת לירושלים. איך בית המקדש נקרא על פי הגמרא? נויו של עולם. פי המדרשים, על פי פסוקים, בנביא. בית המקדש נקרא נויו של עולם. נוי. קודם כל פיזי. בית המקדש היה מקום יפה. היה מקום מפואר. היה מקום שהיה בו הרבה הרבה זהב. ראיתי איזה מאמר, לא בדקתי אותו ברמה, לא עיינתי בו ברמה הלכתית, אבל שאלו אחד מהאנשים שעוסקים באופן מסיבי מאוד בענייני המקדש, כבר שנים רבות, שאלו אותו, איך יראה בית המקדש השלישי? יהיה טכנולוגי משהו, זה יהיה המרכז הטכנולוגי של העולם. כמובן עם כבשים ופרות ודם והכל, בסדר. אבל כנראה זה יהיה משהו מאוד מאוד, זה יהיה הר חוצבים של העולם. יש איזה בניין בהר חוצבים, שמי שרואה אותו מגבעה צרפתית, קוראים לו בית המקדש. לא יודע ביוק מה יש שם בבניין הזה. קוראים לזה בית המקדש, מה? לא, לא, זה משהו אחר, זה אני יודע מה שאתה מדבר. לא, לא, זה העוצמה, כן. אני לא יודע, אני לא בקיא. לא נראה לי שיקרו לי לבנות המקדש, אני לא יודע. זה לא תחום שלי.
שלחו אימיילים לחושך.
מה?
שלחו אימיילים
לחושך. אתה אומר, צריכים להתחיל ללמוד לפטופ. לא, אבל זה מה שזה אומר. בית עשרה קבין של יופי ירדו לעולם. תשעה נטלה ירושלים, כי ירושלים יודעת לקחת את מה שהוא אפילו כלפי חוץ נראה לנו כאבל היופי, ולגלות בו אינסוף אלוהי. זה לעתיד לבוא, אנחנו לא שם. לכן צריך להיזהר עם החיבורים האלה בין שופר לחצוצרה. הרב כותב במקום אחר שלכן אומות העולם כל הזמן מתמכרות לחדש הזה. כל הזמן חיות מהחידושים, מההמצאות. מה ממלא את האדם? שהוא קנה משהו חדש. ובפרט שאין לי מישהו אחר עדיין. זה ממלא אותו. למה? כי אין פה את הטבע המקורי שממנו הכל יונק, והטבע הזה הוא קבוע והוא מוחלט והוא נצח ואין בו שינויים. אתה כל מה אתה רוצה לשנות, וכל מה אתה... זה שאתה משתנה, אתה מרגיש שאתה כאילו מתחדש. וזה טעות. האמת שזה מאמר נפלא, לגבי שבועות. החדש במדינה ובמקדש. יש כאן הרבה זוויות דקות. אולי פעם נלמד את זה. זה מופיע בממרי ראייה עמוד 181 182. טוב, יש כאן כמה חשבונות, אבל רק משפט אחד רציתי לקרוא. בכל העמים, אני קורא באמצע, בכל העמים אשר רוח חייהם הוא בעל תכונה מורכבת. הרב אומר שמקדש זה המוחלט, זה האלוהי, זה הטבע. מדינה זה כבר ההסתעפות, זה כבר התוצרת, זה כבר החצוצרה. המקדש מבחינת שופר, המדינה מבחינת חצוצרה. אומר הרב, אצל אומות העולם אין מקדש. להם יש מדינה. הכל הולך ואצלנו המדינה יונקת מהמקדש. אצלם יש מקדש ויש מדינה, ואין קשר בכלל בין מדינה למקדש. לכן, כלומר, אנחנו מדברים על תורת חיים. הם מדברים על תורה וחיים. יש שני דברים. יש תורה שהיא... יש איזה אלוהים שם השמיים, ופה בארץ תהיה מה שאתה רוצה. אנחנו אומרים לו, בחי בהם. אתם הדפקים בשם לוקחים, חיים כולכם היום. התורה שלנו והחיים זה אותו דבר. ושם זה שני מעמדים שונים לגמרי. אז מהכיוון הזה אומר הרב, בכל העמים, אשר רוח חייהם הוא בעל תכונה מורכבת, אם גם יהיה להם איזה תוכן הגורם לפעמים לעצב את תוכנית מדינתם ותוכנית מקדשם באיזה עיצוב מכונתי, כלומר, החיים כל הזמן משתנים. אז כל הזמן יש חיבורים אחרים, אשר יאגדם ברתוקות של ייחוד, מתוך שהייחוד הזה הוא בלתי טבעי להם, כלומר, כל פעם המקדשיות אצלם משתנה לפי המדינה, הערכים משתנים לפי המציאות, הרי הם מוכרחים תמיד להיות רודפים אחרי תוכנים, תכנים חדשים, להשיג על ידם איזה סמך של חיזוק בעד המצב הקיים. כל מה עסוקים ברדיפה אחרי חידוש, כנצח שהם אלוהים יוצאים. אין שופר. אני קורא משפט אחד, בשביל זה אני קורא את זה. והלהיטות, אחרי כל תוכן חדש, זה שאדם להוט, אחרי כל דבר שמתחדש, קשורה היא בטבע מציאותם. לכן אצלם אין החדש צריך אצלם יותר. אצלנו חדש אסור מן התורה, צריך להתיר את החדש, עד שמניפים את העומר במקדש. אצלם לא. הרווחנו כאן דרך אגב עוד משהו. אם אדם רואה על עצמו שהוא להוט אחרי כל דבר חדש שיש בעולם, זה צריך עיון גדול. זה נורה אדומה. אם אדם יש לו פלאפון, והוא מרגיש לא מספיק מודרני, כי העולם מתקדם מאז, והוא לחוץ מזה, והוא להוט על זה, והוא מרגיש חסר בלי זה, לבחינת אומות העולם. קוראים לזה היום פלזמה, נכון? פלזמה. יש לו את המחשבים או את ה... להבדיל, כן, הטלוויזיות השמינות האלה, עם המסך השמן, הוא רוצה דק וגדול. ועד שאין לו את זה בכל חדר בבית, הוא לא מבסוט. משהו חסר לו, הוא לא מאושר. אדם שלהוט על זה, אני לא אומר לו להחליף אם אפשר, אבל מי שלהוט לזה, זה מראה שמה שמחיה אותו זה החידושים הטכניים. הוא נוסע באוטו, כל שנתיים מחליף אוטו. אז אם כל שנתיים הוא מחליף אוטו, כי הוא רוצה לחסוך את הבלגן של המוסך, תבוא לברכה, אם יכול. לא להתמכר לזה, זה רק כלי, זה רק חמור עבודה. אבל אם הוא מחליף אותו, כי אם הוא לא מחליף אותו, הוא מרגיש כאן איזה חוסר. זה בעיה. מה? כאן אנחנו צריכים להגיע לנקודה אחרת.
אני קצת מתפזר, אבל בסדר. אמרנו כמה פעמים, שיש הבדל בין שינוי לבין חידוש. אומות העולם מונים לשמש. המעגל שלה הוא שנה. עם ישראל מונה ללבנה. המעגל שלה הוא חודש. מה ההבדל? מה יהיה בשינוי לחידוש? שינוי, אתה כל הזמן חי באיזה מין, נקרא לזה, קפיצות, שאין ביניהם קשר. היום אתה פה, מחר אתה פה, מחר אתה פה, זה פה, זה פה. לצערנו הרב זה התרבות המודרנית בהתגלמותה. אנשים מחפשים שינוי. האם יש קשר בין א' לב', לג' לד'? לא. שום קשר. אצל אומות העולם, מחפשים שינויים. קוראים לזה מבזק. מבזק, זיקוחים, שינויים. אצלנו, זה לא מבזקים. אצלנו זה איזה רצף אחד, ארוך, שהוא אמור להיות בתהליך של עלייה יותר מתונה מהציור הזה, והחידוש הוא שא', שהיה פה חידוש בא', הוביל אותי לב', והוביל אותי לג', וגם הדרך הייתה אולי נסיגה קטנה, זה הוביל אותי לד'. הבדל בין חידוש לשינוי, שחידוש הוא רצף אחד, ושינוי הוא אוסף של פרטים שאין ביניהם קשר. צריך להראות, האדם המודרני הוא חי באוסף של שינויים. הוא לא חי מתהליך אחד ארוך של חידוש. החגים אצלנו זה לא שינוי, זה רצף. יש שלושה רגלים, מתוך פסח אני מגיע לשבועות, אני מגיע לסוכות. אני סופר ספירת העומר, אני מגיע לפסח שבועות. יש כאן רצף, יש ראש שנה, עשרת ימים תשובה, יש כאן איזשהו סדר. זה לא... טק, פתאום נפל לי איזשהו משהו חדש, ומחר יפול לי משהו אחר.
אני לא מרגיש יבש, אני לא מרגיש תקוע, אני לא מרגיש יבש, חנוק.
לא הבנתי.
אני לא מרגיש חנוק יבש, אני לא מרגיש שאני עומד על ביצה, במים עומדים. יש חיות, יש התקדמות.
ברוך השם. אבל עוד פעם, זה התקדמות של חידוש, לא של שינוי. מה? אני לא רוצה חס ושלום להוריד לנו את הרוח מהמפרסים, אבל אם אדם שחווה חוויית פורים, מרגיש שהפורים הזה, האחרון שחווינו ברוך השם של כמה ימים, היה פורים שהוא בחינת שינוי ולא חידוש. כלומר, הייתי באיזה היי רוחני, ועכשיו אני מתרסק. איך אני ממשיך את זה? מאיפה באתי לפני פורים? ולאן אני הולך אחרי פורים? הולכים לפסח, אני מקווה, אנחנו מקווים. אבל אם אדם מרגיש שהוא חי באיזה מין פער בלתי אפשרי, בלתי נסבל, בין העי של פורים, העי הפנימי, האמיתי, ובין היומיום השגרתי שבא אחר כך. דיברנו עוד ביום שני בלילה. אם אדם חי בפער הזה, זה מראה שכנראה הוא עדיין שייך לעולם של שמש. אומות העולם נמשאו לשמש, עם ישראל של הירח. הוא עדיין שייך לחדש, לחידושים. אנחנו לא לאותים אחרי כל דבר חדש שיוצא לשוק. יש אנשים, אני מקווה שאתם לא מכירים אותם, יש אנשים שכל דבר חדש שזז בעולם, הם חייבים להיפגש איתו. באתי הבוקר משיעור באזור כנפי נשרים. היה שם פקק אדיר של תנועה. הסתכלתי, משטרות, מדע, לא יודע מה זה היה. הגעתי לקריית משה, אני רואה גם פה, כבישים ריקים. שמתי לב לפני שעה וחצי בערך. ב-11 בערך. כבישים ריקים. טוב, באתי בשלום משם לפה, לא, אני סקרן בטבעי, אבל אמרתי, בסדר. קרה משהו, בסדר. הגעתי לפה, אז ממש סקרן אותי כבר. אמרתי, רגע, מה קורה? גם פה יש שקט. מה? דאגתי חדש שלום. שאלתי נהג מונית, אמר לי, לא, זה בסדר, יש מרתון, זה בסדר. מישהו התעלף, הלכו לפנות אותו. בסדר. אבל מה שמתי לב? שברגע שהכביש נעצר, איזה מין הלאום של מידת הסקרנות כזה. מה קרה? למה קרה? אנשים מנסים להתקרב. לא הוציא את הראש מהאוטו. ללכת ברגל. מידת הסקרנות היא חשובה. אבל אנחנו חיים משינויים. פתאום איזה סקופ בעיתון, פתאום איזה מבזק. הידיעה החדשה שלו הייתה אתמול. ככה אדם עוד אני חי. חי באוסף של התפרצויות שאין ביניהם בכלל קשר. אין כאן התפתחות להתקדם.
אבל העידוד הזאת היא נורא אדומה גם
בדברי תורה? ודאי. הרב סיודה היה כותב, היה מקפיד על זה. אדם יושב בבית המדרש, הערה של גלי, הערה חשובה ביותר, וחשוב לומר את זה בכיתת אמונה. יישר כוח על השאלה הזאת. הרב סיודה היה אומר, כשאדם לומד תורה בבית המדרש, ופתאום קופצת לו איזו קושייה בנושא אחר. הוא לומד חבותה בגמרא, פתאום יש לו איזו קושייה משיעור אין היה. עכשיו, מה קורה הרבה פעמים אצלו? הוא פתאום מרגיש לחוץ, חוסר נינוחות, חוסר שלווה. הוא חושב שעד שהוא לא יפתור לעצמו את הקושייה שהתעוררה אצלו עכשיו, הוא לא יכול ללמוד את הגמרא שהוא לומד אותה כרגע כבר שעתיים בשקט. ואז הוא מתחיל להיות קופצני. הוא קופץ לשם לברר את התשובה לזה. הראש שלו מפוזר. אומר הרב ציודה, הדבר הזה הוא סכנה אדירה בלימוד תורה. בלימוד תורה צריך להיות מרוכז. מה שאתה לומד, זה מה שקיים. כל הקושיות שקופצות לך באמצע הסדר, תשמור אותן להפסקת צהריים. לזמנים אחרים. כי הרבה פעמים, בשם כאילו התלהבות הקודש, כביכול, אנחנו, עצם זה שאני לא שקט שיש לי קושייה באמונה, זה מראה שאני ברמה גבוהה, כי ברוך השם זה מה שמטריד אותי. אז קודם כל יישר כוח שזה מה שמטריד אותי, ברוך השם. ב', שלב ב' יותר מתקדם, אני צריך להיות גיבור, ולשים את הקושייה הזאת כרגע בצד, ולהמשיך עם אותה נינוחות ועם אותו רגע במה שאני עוסק עכשיו. כביכול, כמו שהרב כותב במוסר אביך, מה שאדם עוסק, כביכול כל העולם מקופל עכשיו בדבר הזה. ברגע שהוא קופץ למקום אחר, הקדוש ברוך הוא כביכול לא שם. הקדוש ברוך הוא במה שאתה עוסק עכשיו. אז אדם לומד תורה, בא לו לקרוא תהילים, שיבוא לך, תתגבר על יצר הרע הזה. ממש עכשיו הזמן לקרוא תהילים. אדם צריך עכשיו להחליט מה עושים. סדר בוקר מה הוא לומד, זה מה שהוא לומד, זה מה שהוא לומד. אני לא אומר, לפעמים יש מצבים יוצא דופן, אבל באופן כללי, לא יכול להיות שאדם יהיה קופצני בלימוד שלו. לכן הערה חשובה מאוד. גם בלימוד תורה אנחנו צריכים להיות אנשים מסודרים. אנשים שבונים שלב על שלב, קומה על קומה, מדרגה על מדרגה. מה שאנחנו קוראים פה כל הזמן, ללמוד שיטה. לא להיות קופצני. יש איזושהי בעיה מהותית בכיתת אמונה, דיברנו על זה הרבה פעמים, שהיא בדיוק הקופצנות הזאת. אתה קופץ משיעור לשיעור, וכל שיעור יכול להיות עולם אחר. איך אפשר להקל בנפש? שיעור אחרי שיעור אחרי שיעור אחרי שיעור במשך שבוע שנים. כמעט להפסקות. איך אפשר לחשוב על השיעור עוד לפני להקל בנפש? אומר הרב אורות הקודש, הפסקות ניתנו גם בתורה כדי לעבור עיכול רוחני. הפסקות ניתנו בתורה בין פרשייה לפרשייה. אז אם אדם הוא להוט, יש שיעור, ועוד שיעור, ועוד שיעור, ועוד שיעור, ועוד שיעור, ועוד שיעור, סליחה שאני אומר, צריך עיון. אני מסכים שבשלב הראשון יש איזו התנפלות כזאת, כמו אותו תינוק שמתנפל על הצעצוע החדש. אז כיתת אמונה זה צעצוע, זה הצעצוע, איזה כיף שאתה שם צעצוע, צעצוע חדש. ככל שזה מתבגר ומתקדם, הוא יודע לזהות, יש שיעור יותר עקרוני לי כרגע, יש שיעור פחות, השיעור הזה אולי עדיף לדחות אותו, אולי עדיפה חברו אותה, אולי עכשיו אני אמצא באיזושהי תקופה שאני צריך יותר לעבוד בעצמי, פחות לקבל פרונטלי וכו'. לכן אתה צודק ב-100%. לכן הריכוזיות בלימוד תורה, הרב צודק כותב על זה כל הזמן, הריכוזיות בלימוד תורה היא מאוד חשובה. כשאדם לומד, הוא מרוכז. הוא לא מתפזר. אמרנו פעם, פיזור בארמית נקרא בידור. להיות מבדר או מבודר זה להיות מפוזר. בידור זה דבר שמפזר את האדם. נדמה לו שהוא שמח, הוא מפזר את כוחות הנפש שלו. זה לא, זה כלום. אדם שמפוזר בלימוד זה אדם שמחפש בידורים. רשות הבידור. זהו. מה הקשר בין זה שאומות העולם לא קשורות לנצח לזה שרוצות להתחדש? להתחדש מצוין, אבל לא להשתנות. כנ"ל יהודים שרחוקים ממקורם. להתחדש מצוין, אבל לא להשתנות. ואיך אדם אמר השם באמת הקשור למקורו, אינו צריך חידושים לבקרים. הוא צריך חידושים לבקרים, אבל לא השתנות לבקרים. יבוא למכון מאיר, ילמד איך ברוך השם, משתדלים, לאט לאט, להיכנס לתהליך של חידוש, ולא של שינוי. כן. רק שנייה, גיא הצביע. כן, כן.
אם אני מבין נכון, הסתכלו אותי גם לגבי מה שקורה לך, ועוד כמו שאתה מחליט לעשות.
נכון.
עכשיו, תסתכלו יותר כללית, כאילו ניקח דוגמה, שואה, גירוש, חידוש, לא שינוי.
כל העולם כולו הוא חידוש. גם המאורעות היותר קשים שעם ישראל עבר בהיסטוריה, הוא חידוש. אני אגיד את זה אולי אחרת. בוא נרגע, נלך לזה, לשאלה הזאת ממקום אחר. ספר הכוזרי נכתב כידוע בערבית. התרגום שיש לפנינו, אחד התרגומים לעברית. מה השם המקורי בערבית של ספר הכוזרי? מה השם של ספר הכוזרי? בעברית. בערבית. אומר יאיר, ספר הכוזרי הוא, דרך אגב, הרבה אנשים לא יודעים את זה. מוזר מאוד. אני לא רוצה לעשות חידום. ספר הכוזרי הוא ספר ההגנה והמופת, לא בדיוק אותם מילים, אבל בערך אלה המילים. תסתכלו בהוצאות, זה מופיע מתחת לספר הכוזרי, זה מופיע. ספר ההגנה והמופת על הדת המושפלת. עכשיו רגע ננתח את הכותרת הזאת. ממש ניתוח ראשוני. רבי יהודה הלוי כתב את הספר הזה באמצע ימי הביניים. אמצע, הייתי אומר, עומק העומקים של חושך הגלות. בתקופה ההיא, עם ישראל, עוד לפני השואה, עם ישראל נראה כביכול כמו בן, שאבא שלו זרק אותו מהבית לחלוטין, לך תחזור. אומר רבי יהודה הלוי, ברקע ההיסטורי הזה מתנוצצת שאלה אדירה, קושייה עצומה. אם אנחנו טוענים שאנחנו הבנים של השם, איך יכול להיות שאתה ראית פעם אבא שככה מתנהג לבנים שלו? אז אם התורה שלנו היא התורה האמיתית, אם הדת שלנו היא הדת האמיתית, אם אנחנו העם הנבחר, איך יכול להיות שאנחנו כל כך מושפלים? היהדות מושפלת, עם ישראל מושפל, כל מה שקשור אלינו הוא שפל. איך יכול להיות? אומר רבי יהודה הלוי, בעומק חשכת הגלות, אני צריך לכתוב ספר, שהוא ספר הגנה, כתב הגנה, ומופת, יש פה איזה שורש פנימי, מופתי, רוחני, אלוהי, שהוא קיים, למרות שכלפי חוץ יש פה מציאות של השפלה מוחלטת כמעט. הייתי אומר ככה, ספר בהקשר הזה, ספר הכוזרי, הוא ספר שמאפשר לנו להסתכל על העולם, במבט של חידוש, ולא במבט של שינוי. ולכן בספר הזה, מה שאנחנו פוגשים, אנחנו פוגשים את הסגולה, שהיא עומדת בבסיס הבחירה, גם כשהבחירה היא נראית מקולקלת מאוד, והפוכה לגמרי מהסגולה. ולכן כשרבי יהודה הלוי הרבה פעמים עונה על שאלות, הוא בכלל עונה לשאלה. הוא אומר מה שהוא רוצה להגיד. אתה העיתונאי שואל אותי ברמת המציאות, ברמת הבחירה, בוא תראה, דת מושפלת. העיתונאי באותם ימים זה היה הכוזרי. אני אענה לך לא במבט של עיתונאי. אני אענה לך במבט של תורה, של נצח. לפני כמה ימים היה רעיון באחד הערוצים, ברדיו, עם הרב חיים שטיינר משפט מרכז הרב על הפיגוע, כשאז התחילו כל מיני שמועות, כביכול נקמות וכו'. שאל אותו, ואז גם לא קיבלו את ראש הממשלה, בקיצור, אז שאל אותו העיתונאי, בכיר מאוד בתקשורת הישראלית, תגיד, למה אתם ככה מתנהגים? איפה דרך ארץ? איפה מוסר? איפה זה?
למה אתם מערבים פוליטיקה בפיגוע? אמר לו הרב שטיין משפט אחד, וסתם את פי ואני מקווה לדורות. אמר לו חביבי, פוליטיקה אצלנו זה תורה. מה זה למה אתם מערבים פוליטיקה? פוליטיקה זה תורה. הפיגוע בשבת מרכז הרב הוא אירוע ברצף של אירועים שיש לו סיבות. אל תגיד שהסיבות האלה הן סיבות שנקראות פוליטיקה. זה תורה? אם יזמינו אותי לראיון בתקשורת, אני מחויב, אני זה כל אחד מאיתנו, מחויב לא לענות לפי הרצון של העיתונאי, לענות לפי האמת המוחלטת של התורה. אתה קראת לי, אני לא קראתי, אני לא ביקשתי לבוא אליך. אתה קראת לי, תן לי לדבר איך שאני חושב, לא איך שאתה מבין. הכוזרים, אפשר לומר בהקשר הזה, שואל שאלות של עיתונאי. רבי יהודה הלוי עונה לו, לא ברמה של עיתונאי, ברמה של תלמיד חכם. לכן מי אמר שנקודת ההנחה בקושייה היא נכונה? אתה מקשה קושייה לבסיס נקודת הנחה מסוימת. מי אמר לך שנקודת ההנחה שלך היא נכונה? אתה מניח הנחה כי אתה שופט את המציאות לפי המציאות. אבל אני שופט את המציאות לפי סגולת המציאות, לפי האלוהי של המציאות. אתה שופט את העולם לפי השינוי שאתה רואה. אני שופט את העולם לפי החידוש שקיים במציאות, והחידוש הזה שורשו מתחיל באיזה סגולה קבועה. אז מכוח זה אני אענה לך. אתה רוצה שאני אענה לך במשקפיים של שינוי, תחפש מרואיין אחר. אצלי זה חידוש, זה לא שינוי. זה צריך להיות עקרוני מאוד. לכן בואו נעשה חסד עם עצמנו. לא נהפך לעיתונאים. בלי לזלזל בעיתונאים. עיתונאי זה אדם ששופט את המציאות לפי הרציונל ולפי המאורעות של המציאות. זהו. איש אמונה זה אדם ששופט את המציאות לפי שורש המציאות. שהעיתונאי אין לו שם מגע בכלל. זה בכלל המצווה שלו. זה לא עניינו. הדבר הזה צריך להיות ברור וחד משמעי. ולכן כל אחד מתקלנו שנתקל במשבר הזה, בפער הזה, במפגש הזה, בין השינוי לחידוש, שידע מאיזה קודם מוצא הוא צריך לצאת. עיתון, מבחינה מסוימת, זה דבר מאוד פסול. אני אפילו הייתי אומר יותר חריף ממה שאמרתי עכשיו. ולצערנו, הרב זה אמיתי מאוד. הרב קוק כידוע היה כותב את המילה היסטוריה בטא. כידוע, אסתריה, שם השם, יוד קי, יוד, שאיתה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, את העולמות, שמתגלה בעולם שלנו בהי, היא מופיעה בתוך כל המאורעות שאותם אנחנו חווים. זה נקרא היסטוריה. אצל אומות העולם, ההיסטוריה כתובה בטת. היסטוריה, דהיינו היסטורי. שאני לא כתבתי מילה באנגלית. זה נכון, לא?
כתוב שם, הרב.
אל תשאל אותי, אל תשאל
אותי. חמש יחידות לא נראה, זה לא חרומה. אצלם זה סיפור. זה סיפור שפעם היה, ועוד יומיים עוטפים עם זה דגים. אני לא יודע מה שעושים היום של אתמול. היום עוטפים איתו דגים. נכון? אנחנו מביטים על ההיסטוריה בהיסטריה. העיתונאי הוא מביט על ההיסטוריה בהיסטורי. ועכשיו אני עונה לך, נדע בצורה ישירה. אדם שלא יודע לשמוע חדשות, לראות חדשות במבט של היסטריה, שיסתום את האוזניים ושיסתום את העיניים. כי אם הוא לא יסתום את העיניים ולא יסתום את האוזניים, הוא יבין הבנות מוטעות ויתחיל לייאש את עם ישראל כמו שרוב בני אדם מיואשים היום. כי מה הוא קולט? ציבורים, עיתונאים. מה הם משדרים? את כל הבעיות, את כל הצרות, את כל הפיקולים, את כל העיכובים, את כל הקטסטרופות. אז מה אתה אומר, אז תשאל אותי, אז מה אתה אומר שצריך לכבות את הרדיו ולסגור את הטלוויזיה? א', באופן עקרוני ודאי שכן. ב', ודאי שכן. מי שלא יודע. למה אתה מצחיק? זה כואב.
לא, כי אז אנחנו נשמע חדשות, מהרב ביגון.
אני אספר לך חדשות. אתה רוצה את החדשות של היום? אני מוכן עכשיו לתת לך אחד לאחד, עד המזג אוויר והספורט. ואתה יכול לפסנתר באחד התרבות היום. לשבע בערב, ערוץ 2, שידור נשים.
באיזה שלב אתה יכול לשמוע חדשות?
אני אספר לך אם אתה רוצה. אבל אני לא מחזיק מעצמי חדש, שלום. אבל אם אדם לא יודע להסתכל על המאורעות במשקפיים רוחניות, שלא יסתכל. זה רב יוסף, שהיה עיוור. הרב ציודה כמה היה מקפיד על הדבר הזה, כמה היה מדבר על זה. ככה כתוב בספרים, ככה גם שמעתי סיפורים. להסתכל על המאורעות בעיניים רוחניות. קראתי לפני כמה ימים, איפה קראתי את זה? לא זוכר. איזה סיפור טכני כזה. שהרב ציוד היום אחד, הוא היה מקפיד לקרוא עיתון הצופה בבוקר. אז יום אחד הוא קורא עיתון הצופה, ובאיזה עמוד פנימי מאוד, באיזה ידיעה קטנה כתוב, שיבול הבננות עלה השנה ב-30%. אמר הרב ציוד, אתה רואה? זה הכותרת האמיתית של העיתון. זה הקץ המגולה. שיבול הבננות עלה השנה ב-30%. וזה ידיעה פנימית, קץ המגולה. אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, אתם הרי ישראל מפריכם, תידם מפריכם, תיסו למי ישראל, יקבו לבוא. אין קץ מגולה. אבל בעיתון זה מופיע באיזה כותרת, באיזה ידיעה קטנה צדדית, אפילו לא מופיע בכלל. נכון? כי העיתונאי לא יודע לקרוא את המציאות. אז הוא לא מבין שהכותרת הראשית זה שיבול הבננות עלה ב-30% השנה.
עלה,
חתיב, המחירים עלו. עלה, לא, הבננות עלו.
זה בזה בראש...
כמויות, הראש עיתונאי. אני מוכן לספר לך כל יום חדשות, בוא נעשה נדב הסכם. אני מספר לך כל יום חדשות שאני מגיע למכון מיד. לא, אתה מוכן לזה?
אני מוכן.
סגור את הרדיו, אתה מוכן? סגור את הרדיו. מה? מה זה פה, רדיו? בבקשה.
ויש מעט כאלה שמייצגים אותם, מייצגים את הדעות שלנו.
אני יכול לומר דבר בעדינות? אני יכול לומר דבר בעדינות? ותאמין לי שאני אדים מה שאני אגיד עכשיו? לפעמים שם הבעיות יותר קשות. כי זה כביכול הכל בא באריזה יפה. במעטפת של תורה. לפעמים, אני הייתי עדין, לפעמים. מה?
למרות שזה הפה שלנו לציבור הכללי, הפה שלנו...
לצערנו הרב יש הרבה פיות. תאמין שאני אגיד לך בעדינות מרובה מאוד. רבותיי, העיתון שלנו זה אין היה. העיתון שלנו זה ממרי הראייה. העיתון שלנו זה התלמוד הבבלי. איפה הוא? הנה הוא. זה העיתון שלנו, זה פרשת השבוע. הנה היא פה. אור החיים, זה העיתון שלנו. מה אנחנו צריכים עיתונים? למה זה מצחיק? כי אנחנו דיברנו אחרי הפיגוע בשעות מרכז הרב על פי אור החיים. תאמין לי שזה העיתון האמיתי. העיתון שלנו זה אלון של מכון מאיר. מצד האמת.
למה זה
היה
ביום שני?
מה?
למה זה היה ביום שני?
לא, ביום רביעי העיתון.
ביום שני, העיתון אור
החיים. למה זה יום שני אבל שמאיר את כל השבוע? נותן אור חיים לכל השבוע? צריך להכיר את מה שאנחנו קולטים. אדם שלומד גמרא ברצינות הוא לא צריך שיעור כל יום. שיעור פעם בשבוע, נותן לך כיוון. נכון? אני עוד לא הקלתי את מה שאנחנו דיברנו השבוע באור החיים. צריך עיכול. אני בכוונה מדבר בצורה כל כך מוקצנת, כדי שנבין עד כמה אנחנו חיים בעולם הפוך. העיתונאים קובעים היום את החדשות ואת המאורעות. סליחה שאני אומר, מי אתה בכלל עיתונאי קטן שלי? כמו ששר אותו המשורר, אותו משורר. אתה לא ככה הוא קרא לו עיתונאי קטן שלי? איך זה? אז איך אתה קם בבוקר? איך זה השיר הזה? אתה מרגיש בלילה עיתונאי קטן שלי. כן, בבקשה. ואני לא מזלזל בעיתונאים ולא מכפיש את העיתונאים, רק אומר שלצערנו הרב המקצוע הזה שנקרא עיתונאות, הוא מקצוע שרוב הפעמים במהותו, הוא סותר לגמרי את המבט של אסתריה. כן. אני לא אמרתי שהעיקר זה החצוצרות, אמרתי שהחצוצרות צריכות לנבוע מהשופר. ואם החצוצרות מנתקות את עצמם מהשופר, עדיף שלא תחצרץ. ועדיף שאני לא אחצרץ.
אז עדיף ללכת לטכנולוגיה, לסגור אותנו בגטאות, להגיד שחדש עשו מהתורה,
רגע, לא לעשות שום דבר. אנחנו מכירים כבר נראה לי יותר מיומיים. נכון? אז אתה מכיר את דעותינו, ואתה מכיר את השקפתנו פה במכון מיר. אנחנו לא אומרים שצריך לסגור את עצמנו בגטאות. אנחנו לכן התחלתי בחצוצרות וכל שופר, אבל בתנאי אחד, שהחצוצרות נובעות מהשופר. אם החצוצרות לא נובעות מהשופר, אנחנו בבעיה. ואנחנו חיים בתרבות כזאת שהחצוצרות לא נובעות מהשופר.
אם קולנו לא יישמע בתקשורת שלנו, עם כל הבעיות שיש בה, אם אנחנו נזנח אותה, אז לא תהיה תקשורת שלנו.
מי אמר שאתה רואה שתהיה תקשורת שלנו? צריך שתהיה תקשורת בים ישראל. מי אמר שאתה צריך להיכנס דווקא לערוץ 7, או לא אתה צריך להיכנס לערוץ 1, 2, 10.
בסדר, אבל...
אני יותר מחזק את שאלתך. אבל צריכים להיכנס לשם מתוך עוצמה. לא מתוך עיתונאות. אם אתה מפקד בצבא, ברגע שאתה מגיע לדרגה מסוימת, אתה מוותר על הערכים שלך כי אתה צריך להתיישר לפי כולם? ודאי שלא. זהו, זאת התשובה.
אבל ערוץ 1 וערוץ 2 לא מייצגים אותנו, רק מנסים להכפיש אותנו, ואנחנו צריכים...
אבל אנחנו לא חיים פה בשתי מדינות של שני עמים. מה צריך גם באוטונומיה מבחוץ וגם במה שקרה מבפנים, שני הכיוונים.
ההפך, זה שאתה מנסה ליצור אלטרנטיבה, אתה בורח מהדו-שיח הציבורי.
לא רק אתה בורח, גם ההשפעה שלך היא קטנה מאוד.
הציבור שלך צריך למעניין אותו מה שזה?
לא רק.
תנסה, תשקיע מה מצליח.
אתה יודע למשל שהיה ויכוח גדול האם מכון מיר צריך לפתוח ערוץ אינטרנט, כי האינטרנט היום הוא מסובך מאוד.
גם ככה גולשים פה.
הרב...
איזה דיון?
גדעון אמר לפני שנה שהוא אפילו, כאילו, מבחינתו ממליץ לתלמידים שלו אם איזה עיתון לרכוש בבסיס יומי, מקור ראשון.
אז אני יכול להגיד לך על עצמי שאני מאוד מעריץ את האינטרנט של מכון מיר שלי בבית, אין אינטרנט. אני מקווה גם שבארץ השלום לא יהיה בטווח הקרוב. אולי יהיה, כרגע לא. אפילו בשום פנים ואופן לא. לא? מה? יש כאן כמה דברים. זה לא רק התכנים. וגם ההתמכרות לזה. חמור, מי שיודע לנהוג על חמור. יש אנשים שלא יודעים לנהוג על חמור. ילדים קטנים לא תמיד יודעים לנהוג על חמור. הם צריכים חמר. נכון? מה? כן. וצריך שזה יהיה מסודר. אני חושב שאנחנו מסכימים, כלומר, אנחנו לא... רבותיי, אנחנו לומדים אין היה. אבל כנראה כבר שאני... לא, רק משפט אחד נקרא, לפחות שנרגיש שאנחנו פה בעניינים בכלל. אתה יודע מה זה עין? וואי וואי, אין היה. דרך אגב, יש איזה יישוב בצפון, לא ידעתי, נקרא עין יעקב. אתה מכיר את היישוב הזה?
קורדים.
קורדים. אז צריך להקים יישוב עין היה לפי זה.
יש מעיין
שנקרא עין היה. כן? יש גם? מה זה קשור? לא קשור. טוב, רק משפט אחד לגבי הגריסים רציתי לקרוא. בואו נקרא רגע. מה זאת המצווחת לפני הגריסים? מצווחת לפני הגריסים זה שפתאום הבריאה, האדם, מוציא מהשופחת צוצרה. פתאום יש מין התפתחות עולמית כזאת. האדם עומד נפעל, סליחה, נפעם, וצורח. וואו! כביכול איזה חידוש. והוא רוצה מרוב ההתפעלות החיצונית שלו, וממילא הבעלה שלו מזה, הוא רוצה להחזיר את העולם לשופר. הוא לא מבין שהעולם נברא בשביל להוציא מהשופר חצוצרה, בלי לשכוח את המקור שהוא השופר. זה מה שקורה פה. מצווחת לגריסים, איך פתאום גרעינים, זרעים, יכולים להפך לתבשיל. לגריסים. נקרא רגע משפט ונעצור. כשם שממעטת היא את הדמות הנפשית, אותה התפיסה של דרכי האמורית. כל הסתפקות של ילדות וקטנות, ולכן הילדותיות והקטנות מסתפקת בגרעיניות, בשופריות, אף על פי שיש בגרעין ההוא מה שעתיד להופיע לטובה במלוא הגידול הנכון, אבל הקטנות, הילדות לא יודעת מה קיים שם בפוטנציאל, איזה חצוצרה אפשר להוציא מהשופר, איזה גריסים אפשר להוציא מהגרעינים. כך היא התכונה הילדותית לשוב למעמד היותר פראי. להסתפק באיזה מין עולם גולמי כזה, ראשוני. כשהאדם לא ידע מכל מכשירי החיים, ואוכלו היה רק גרעיני הזרעים כמו שהם. רק הגרעינים. אשר אין לשער אופני ההתפעלות והתפרצות ההכרזה הצווחנית אשר רצה ממנו, בעת אשר מצא ידו בפעם הראשונה לרסק את הגרעין לחלקים ולהוציא מהריסוק הזה תבשילים יותר משובחים, יותר מפותחים. לעשות גריסין מגרגירי הפול או החיטה. אבל להיות וזה מבהיל מאוד פתאום שיש איזה חידוש בעולם. אז אתה מבועל מזה, אז אתה רוצה לחזור בחזרה אחורה. ודרכי האמורי הם שומרי נשף להחזיר אחרונית את האדם ממעטו, כי הרי אמרנו שהאמורי רוצה להשחית את העולם, אז לא מוכן לפתח את העולם ברמה הנכונה שלו. לכן רוצים להחזיר אחרונית את העולם, את האדם ממעטו, ובין בתכונותיו הנפשיות, בין באורחות החייו החיצוניים כמו פה, ועל פיהם גם כן בדעותיו האליליות וגסות נטיות תאוותיו הבהמיות, אשר לזה המצווחת לגריסין, הרי זה משום דרכי האמורי. אז אנחנו לא מצווחים לגריסים, אנחנו מוציאים גריסים מגרעינים, אנחנו שמחים בזה, יש לנו סיפוק מזה, אבל אנחנו יודעים שהכל מתחיל מהגרעין החדש, הכל מתחיל מהגרעין המקורי. מי שמצווח, מי שמתפעל יותר מדי מהחידוש, זה מי ששכח שלחידוש הזה יש מקור. אז הוא חי בנתק בין המקור לבין הדבר החדש. או יותר נכון, הדבר המשונה. אבל מי שיודע שהחידוש הוא בעצם הסתעפות של המקור, אז הוא לא צווח מהתפעלות. להבדיל, אלף אלפי הבדלות. אדם שזוכה פתאום באיזה שפע חיובי, או חס ושלום, אדם שפתאום, שלא נדע, מתבשר איזושהי בשורה רעה מאוד. אדם שהוא לא אמוני, הוא בחינת צובח. כי כל החיים שעכשיו השתנו, הכל השתנה. כי פתאום החידוש הזה גילה שאין לו עמוד שדרה. אז לפני כן היה על הפנים, עכשיו הוא זכה בפיס. לפני כן היה נפלא, עכשיו חס ושלום על הפנים. הפער הזה הוא בלתי אפשרי. איש אמונה, שהוא מגיב לשינויים כאלה, הוא מגיב בצורה מאוזנת. יש עמוד שדרה, יש תשתית, יש בסיס, יש יציבות, ומכוח זה אנחנו מגיבים אל כל השינויים שיש בעולם. אתם זוכרים עם התרנגול, שחיטת התרנגול. הוא לא שוחט את התרנגול האדם הזה. הוא לא אומר שחטו את התרנגול הזה שקרה. כי הוא יודע שגם התרנגוליות הזאת היא חלק מהמציאות. הוא מנסה לתקן אותה, להבין את סיבותיה ולתקן אותה. טוב, אז כן אולי סיימנו את הנקודה הזאת. שבוע הבא כנראה יש יום עיון לפסח. אז זה שוב בשבוע הבא כרגיל. טוב, אז כנראה, אוקיי, אז נתקדם כנראה שבוע הבא. נתראות.